הרב בני לאו, שמואל א', פרק ב'.
פרק ב' מכניס אותנו ישר לתפילתה של חנה, לא אגע בה בתפילה היפה הזאת, פשוט צריך להקשיב למילים ולשיר יחד איתה, ואני מתחיל את הקריאה שלי מפסוק י' א', וילך אל קנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני, את פני אלי הכהן. הפרק הקודם נעצר כשנותנים, כנראה חנה, נותנת את הנער, את הילד, לתוך משכן שילו, לבית השם בשילו, והנער הנער. יש לנו שם דרמה גדולה במסירה של הילד לידי אלי, וכאן אנחנו נפרדים. אלקנה הולך הביתה. הנער משרת את השם, את פני אלי הכהן. ונותנים לנו מיד המצלמה בפסוק י"ב, עוברת אל בני אלי, לחצר. בני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. אתם רואים מיד את הקונטרסט. ותשאלו את עצמכם, איפה הסתובב הנער באותה תקופה? כמה זמן עבר? אם אנחנו יכולים לדלג על פני הריאליה ששואלת שאלות פה, איפה הוא אכל ואיפה הוא בדיוק טייל, ואיפה... אנחנו יכולים לדמיין רק את התמונה הזאת של הנער, הילד הזה, לא זז מתוך המשכן את פני השם. יש איזה מתחם קטנטן ששם נמצא הקודש פנימה, ובתוך המתחם הקטן הזה נמצאים שניים. נמצא אלי, אבל לא בפנים. אלי נמצא על מזוזת הבית, על המזוזה של הפתח ופנה ולהיכל. ואיפה הילד משרת את השם את פני אלי הכהן? הוא לא זז, ממש כמו שיהושע משרת את משה, ככה בדיוק שמואל משרת את פני אלי, אבל הוא נמצא נוכח פני השם. הוא בפנים, שום מגע בינו לבין בני אלי. הוא הופך להיות סוג של בן מאומץ, או יותר נכון, האבא מאמץ אותו להיות בן, ונוטש את הבנים שנטשו את אלוהיהם. יש לנו תמונת קצה, אחד משרת את השם, ושניים לא ידעו את השם. ואז מתארים בסרקזם נוראי, משפט הכהנים את העם. משפט הכהנים אמור להיות הסדר הנכון והתקין, מה עושים הכהנים? יש לנו פתיאור גס של המזלג והפרור, הכלים הברוטליים שבהם שודדים בני אלי את כל מי שעולה, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד מאוד את פני השם, כי נעצו האנשים נורא. ומיד בקונטרסט בפסוק י"ח, ושמואל משרת את פני אדוני נער חגור אפוד בד. תראו את התמונה. נער חגור אפוד בד, הנקיות. ומיד על האפוד הזה מוסיפים עוד דבר. מעיל קטון, תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימימה, בעלותה אל איש, את אישה לזבוח את זבח הימים. אתם זוכרים את אלקנה, שנה אחרי שנה, ברוטינה קבועה, בלי לוותר, הוא ממשיך לחתור אל הקודש פנימה. ויחד איתו עולה חנה, היא משנה לשנה מביאה מעיל קטון שעושה לו אמו. המעיל הולך וגדל יחד עם הילד שהולך וגדל. לא תהיה תמונה לעולם. שמואל נטול מעיל. אין דבר כזה. ראיתם את שמואל, ראיתם מעיל. המעיל קטון, האיש גדל, המעיל גדל. אנחנו נראה את המעיל הזה כששאול יחטא עם העמלקי בפרק תתוו, ואז יקרא המעיל. אנחנו נראה את זה אצל בעלת האוב, שלא מדברים, רק רואים תמונה. מה ראית? שואל אותו שאול. ותומר, ראיתי איש זקן, אותה מעיל. המעיל הוא סמלו של שמואל, ואני רוצה לומר, המעיל של חנה. חנה היא הרוח שמניעה את הילד, את הנער, את האיש. המעיל שלה זה הכוח שמניע אותו כל הזמן, דמות דיוקנו של אבא, דמות דיוקנה של אמא, מעיל של חנה בבגדו, בלבושה את שמואל. ועכשיו אנחנו מתקדמים הלאה. השנים עוברות, המשפחה של חנה ואלקנה מתפתחת. שלושה בנים, שתי בנות, ובמקביל ויגדל הנער שמואל עם אדוני. אתם רואים איך המצלמה שלנו לא מוותרת. יש לנו כל הזמן מצלמה אחת קבועה בתוך הקודש פנימה. והמצלמות האחרות משוטטות, אחת בשחיתות של בני אלי, אחת בהרמוניה הנורמטיבית של חנה אל קנה, והמשפחה שהולכת ומתעצמת. ושוב המצלמה הקבועה חוזרת פנימה. יש לנו איזה דיאלוג פתאום בין פנים וחוץ, שאלי שומע מה שעושים בניו לכל ישראל, הוא שומע שהם שוכבים עם אנשים הצובעות פתחו אל מועד, ואז הוא כותב דבר בלתי אפשרי, הוא אומר להם, למה אתם עושים את הדברים הרעים על בניי, לא טובה השמועה? הוא אומר להם איזושהי תיאולוגיה שקשה לנו להבין. מהי התיאולוגיה של אלי? אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים, ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? מה הוא בעצם אומר? הוא אומר דבר מזעזע. הוא אומר לנו שאפשר להתמודד על חטאים שבין אדם לאדם. איך? ופיללו אלוהים. ופיללו אלוהים זה מובן של בית משפט. בית משפט זה אומר, תסתדרו, יש עניינים שאפשר לסדר. אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים. אבל אם לאלוהים יחטא, איך יתכפר לו? זאת אומרת, בתודעה שלו, הקודש הוא הפחד הגדול. כשהוא רואה את השחיתות הכלכלית, הוא לא אומר דבר. אבל כשהזנות מתרחבת, והבנים שוכבים עם הנשים הצובעות בתוך הקודש, אז הוא אומר, רגע, יש פה חילול קודש. עבירות בן אדם למקום חשובות אצלו לכאורה יותר מעבירות שבן אדם לחברו. זה כמובן, אני אומר את זה בהערת סוגריים, זה כמובן נוגד את מסורת חז"ל. זוכרים כולם את המשנה בסוף מסכת יומה, עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. עד שירצה את חברו, זה חידוש עצום שאומרת, הזיקה שבין יחסי אדם אלה, יחסי אדם אדם הם הפוכים. לא אצל אלי. אלי יושב אצל מזוזת היכל השם, והוא כאילו יושב על כיסאו של משה רבנו. הדימוי שלו, התודעה שלו היא תודעה שאני עכשיו אחראי למה? אחראי לשם האלוהים. אני אחראי לארון הקודש, אני אחראי לארון הברית, אני אחראי לשמירת הטהרה בישראל בפנים. מה קורה בחוץ? אני אפילו לא רואה. יש לו איזושהי נוקשות לאלי, שהוא בכלל לא נמצא במקום של איזו אחריות כלל ישראלית, של שלום, של תיקון, של אחווה. אם אני צריך להעמיד אותו בין משה לבין אהרון, שני האחים הגדולים, הרי אלי הוא מבניו, מבני בניו של אהרון, אבל לא, כאן הוא ממש ממש יושב על כיסאו של משה רבנו. דמות של משה שאומרת, משה אמת, תורתו אמת, אף אחד לא נוגע בתורת משה. אהרון זה חומר אחר, אהרון קרוץ מחומר של בן אדם לחברו, הוא מסוגל לעשות את העגל כדי לעשות שלום. לא אצל משה, אצל משה תהיה קנאות יותר גדולה. אלי היושב על מזוזת הבית ומקנה לקודש, מקבל בשורה קשה מאוד. כאן בתוך הפרק שלנו, במקביל לכך ששמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם אנשים, פתאום מתגלה איש אלוהים אל אלי. ואז הוא אומר לו, אתה בגדת. אתה ובניך בעטתם, עשיתם את הזבחים, אבל עזבתם את השם, והנה אני מבשר לך, ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך. לא תראה יותר דור המשך. אני לא אתן לדרדרת הזו להתקדם. הנה לך אות, אני אתן לך אות שאתה מתקלה. האות יהיה ששני בניך חופני ופנחס ימותו שניהם ביום אחד. והוא גם נותן לו רמז. הקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. יש פה איזושהי רמיזה בסוף הפרק שלנו, שעתיד לקום משהו אחר. עכשיו תדמיינו את אלי הכהן, שומע את ההתגלות הזו. פתאום אנחנו שומעים דבר השם שמתגלה אל אלי, אלי נוצר את זה בליבו, הוא רואה מול עיניו את שמואל הנער שכבר הופך להיות איש, הולך וגדל, הולך וגדל, ואתה שואל את עצמך, האם הוא מזהה? האם הוא מזהה שכאן מתחת לאפיו יש ילד, נער, איש, שעתיד לרשת את הכהונה ועתיד להוציא את ישראל אל עולם של רוח גדולה. זה כבר יחכה לנו לפרק הבא.